שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגישה, טלי ליפקין שחק. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שלום לכם. במוקדם או במאוחר, רבים מאיתנו נתמודד עם מחלה קשה. נפגוש בה במעגל המשפחתי או החברתי, אנחנו או הקרובים לנו. המחלה הופכת להיות חלק מהחיים, בהתמודדות היומיומית, במאבק על איכות החיים, על עצם החיים. לעתים קרובות מתקיים מתח בין הרצון העז להאריך חיים, לבין ערך השמירה על איכות החיים. בפודקאסט שאלה של חיים ומוות, אנחנו מדברים על רפואה פליאטיבית המהלכת על התפר העדין שבין איכות החיים ואורך החיים. פירוש המונח רפואה פליאטיבית, טיפול רפואי תומך שנועד להקל מכאוב וסבל, לשפר את איכות חייהם של חולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. הטיפול הפליאטיבי משמעותי בעיקר בשלב שבו המחלה כבר לא מגיבה עוד לטיפול מרפא. דיברנו עם מגוון מומחים מעולם הרפואה ובעזרתם ביקשנו להסביר מהו טיפול פליאטיבי ומתי יש לפנות אליו, איך לקבל החלטות רפואיות לא פשוטות, מה מקומה של המשפחה בתוך התהליך הזה, איך שומרים על תקווה וכיצד מתכוננים לפרידה. בפרק המסיים אנחנו מדברים היום עם קציעה כהן, אחות מומחית בטיפול תומך, מרכז רפואי העמק. שלום לך.
שלום וברכה.
אחות מומחית בטיפול תומך, הווה אומר, בטיפול הפליאטיבי.
אכן.
המשמעות היומיומית של זה?
זה בא לידי ביטוי שבעצם העבודה השגרתית שלי ביום יום הוא מפגש עם חולים ובני משפחה, שמתמודדים עם מחלות קשות, לפעמים לאורך שנים, לפעמים כמה חודשים. ספציפית, אני עובדת בבית חולים, אז באמת מפגש באיזשהו נקודה קטנה של זמן, בתוך בעצם סיפור חיים מאוד גדול, כשבעצם הרפואה הפליאטיבית לרוב נכנסת בפרק האחרון או אחד לפני האחרון. ואני מנסה להזכיר לעצמי שאני חלק מהסיפור הגדול שלהם, רק איזו דמות משנה או ניצבת. אבל מנסה לעבור יחד איתם, או לתת להם כלים לעבור את התקופה האחרונה.
זו אולי התקופה המשמעותית ביותר, בעיקר אם היא האחרונה, היא לא, את לא ניצבת משנה בדרמה זו, הדרמה.
זו דרמה, ללא ספק. למשפחה זה ימים או רגעים או חודשים מאוד מאוד משמעותיים שלא ישכחו ויזכרו גם הרבה שנים אחרי. כל מילה שאנחנו נגיד לפעמים תחרט בזיכרון, המשפחתי, אבל אנחנו דמויות משנה. הסיפור שלהם, ואולי זה גם מה שמאפשר לנו להמשיך לעבוד בעבודה הזאת, כי הסיפור של האנשים, הדרמה הוא לא של אנשי הצוות הרפואי. אנחנו פה, כמו בכל פרק אחר ברפואה, לתת מענה לצורך רפואי או נפשי שמתעורר, הם צריכים לחיות עם זה. הם חיו עם זה עד היום, והם יצטרכו לחיות עם זה גם אחרי. ואני אמשיך לסיפור הבא.
אבל אתם אלה המאפשרים את המשך הקיום הזה, כלואים בין שמיים וארץ. מה בפועל הוא הדבר שעושה אחות מומחית בטיפול תומך, פליאטיבי?
אז באמת המומחיות שלנו היא לזהות תהליכים שקורים גם מבחינה רפואית, לתת להם שם, לנסות להבין איפה החולה נמצא ברצף של המחלה, ו... אם אנחנו מגיעים באמת לפרק האחרון, לזהות שזה שם, לקרוא לזה בשם, לתווך את זה גם למשפחה וגם לצוותים עצמם לפעמים, שכל כך רוצים להילחם וכל כך רוצים שזה יתארך עוד, ולפעמים להגיד רגע, בואו נחשוב, הגענו לנקודה שצריך לחשוב מכאן מה הלאה. היום יום שלי הוא ייעוץ במחלקה, אני עובדת בתוך בית חולים, אז העבודה שלי, אני נקראת למחלקות על ידי הצוותים לרוב, לפעמים גם משפחות מגיעות אלינו, ישירות, אבל אני נקראת, באה לבדוק את החולה, מזהה מה הצרכים הפיזיים שלו, איפה צריך להקל, מה הסימפטומים, התסמינים שהכי מפריעים לו, ובונה תוכנית יחד עם הצוות הרפואי, גם לתת מענה לצרכים הפיזיים, וגם באמת לנסות לחשוב על, לתפור את התוכנית הלאה. האם מכאן הוא יוצא לאיזה מסגרת, מה המערך בקהילה שיוכל לתת מענה הכי טוב ולכן מתאים למשפחה הזאת.
מה מרכיבי ההחלטה? וכשאת אומרת האם להישאר או לצאת הלאה, נכנס לתוך זה חוץ מהטובה שלו ואיכות החיים שנותרו לו, גם עניינים תקציביים, מדיניות בית חולים, אנחנו יודעים על מצבים שאין מיטות, צריך לפנות. איך מנהלים את הסל הקשה הזה?
נכון, אז זה באמת מאוד מאוד תלוי באיזה חלק של המחלה אנחנו מדברים, אבל באמת אם נתכנס, אם אנחנו מדברים באמת בפרק האחרון, באמת אחד התפקידים שלנו באמת למפות טוב טוב מה קיים, ומה היכולות של המשפחה. אני מאוד נזהרת מאיזה שהם, יש נטייה לפעמים לעשות איזו אידיאליזציה של הסוף, ולהגיד שזה, לתאר איזו סיטואציה כזו שהכי טוב זה למות בבית, בחיק המשפחה, לא תמיד זה הכי נכון לכולם, מאוד תלוי מה המבנה המשפחתי, מה הקונסטלציה, מה המשאבים הכלכליים, הפיזיים, הרגשיים שיש שם, ולכן זה ממש תפירה לכל חולה לפי היכולות והמשפחה שלו. התפקיד שלי כאחות הוא להכיר מה קיים, ולפתוח את התפריט בפני המשפחה, ולדון יחד איתם מה הכי נכון ומה הכי מתאים, ולפעמים זה ייקח קצת יותר זמן, וזה קצת לעמוד בשער מול המחלקות שרוצות לשחרר, אבל לעשות את זה הכי נכון, כדי שלא נטלטל את המטופל והמשפחה פיזית ורגשית, הלוך ושוב.
המערכות בנויות להתחשבות הזאת, המערכות הבירוקרטיות, נגיד כך, בנויות להתחשבות הזאת, לקשב, למחויבות, קודם כל, ל-well-being של הנוטה למות ובני משפחתו?
אני חושבת שמערכת זה בסופו של דבר אנשים, ואני חושבת שבאמת רוב רובם של אנשי מערכת הבריאות הגיעו כדי לעשות טוב, והם רוצים לעשות טוב, אבל באמת המציאות הכלכלית בישראל מאוד מקשה, ולפעמים מסיחה את הדעת מהמטרה הראשונית, ולפעמים צריך להילחם על זה. אבל ככל שאנחנו צוברים יותר מיומנות, אנחנו מכירים יותר מה יש, אז זה מה שיש להציע. וזה נכון שהפתרונות הם לא אידיאליים. והם לא רק קשורים בכסף, באמת הם קשורים בזה שחסר צוותים שעברו הכשרה פליאטיבית, גם בקהילה, גם במוסדות, גם בתוך בתי החולים. והיינו רוצים שכל אדם במדינת ישראל יזכה לטיפול פליאטיבי מלא בחודשים ובשנים אפילו של התמודדות עם מחלה קשה. זה לא קיים, אבל ממה שיש צריך להוציא את המיטב.
בהנחה שיש בין המאזינים שלא שמו פרקים אחרים של הפודקאסט שלנו, מה בתפריט הזה? מה בסל הפליאטיבי?
אוקיי, אז דיברנו על רפואה פליאטיבית, שהיא בעצם רפואה או התמחות רפואית, שהמטרה שלה היא באמת ללוות מחלות לאורך זמן, במטרה לשפר ולהקל את איכות החיים. אז אני חושבת שבמציאות היום, בזמן שהמחלה מאובחנת, המענה הזה הפליאטיבי ניתן בעצם על ידי האונקולוג וההמטולוג והקרדיולוג והצוות הרפואי של המרפאה המקומית, הם בעצם אלו שצריכים להיות ערים גם לצרכים שהם לא טיפול ישיר במחלה, אלא לצרכים של איכות חיים. ככל שהמחלה מתקדמת יותר, או שהיא מגיעה לפרקים סבוכים יותר, באמת צריך צוות מומחה. זה משתנה בין הקופות השונות ובין האזורים השונים בארץ. יש מקומות שיש מרפאות יועצות פליאטיביות שאפשר לבקש לבוא לייעוץ, אנשים שהם מתפקדים, הם לפעמים אפילו עובדים, אבל הם זקוקים לעזרה או באיזון סימפטומים, או בסיוע בבניית תוכנית טיפול, והם רוצים להתעץ עם מומחה פליאטיבי, אבל זה באמת לא קיים בכל המקומות בארץ. כל הקופות מחויבות לתת שירות שנקרא הוספיס בית, שזה ליווי באמת בשלבים האחרונים לרוב. כשאני אומרת שלבים אחרונים, אני מתכוונת לחודשים אחרונים לחיים, כאשר חלק מהקופות נותנות את השירות הזה גם מוקדם יותר, במידה ויש סבל פיזי מאוד גדול, וצריך את המיומנות של ההוספיס. זה משתנה בין הקופות, זה משתנה באיכות, זה משתנה באזורים בארץ, אבל ההכרה בצורך הזו קיימת במדינת ישראל.
מה שבוודאי מאוד משנה הוא הקשר שנוצר בין האחות המומחית שזועת, הצוות הפליאטיבי, לבין החולה ומשפחתו, שזה עניין של כימיה בין אנשים, לא רק תורה, שאפשר לשנן.
לגמרי. ולכן, אני אומרת שהשירותים בארץ משתנים, הם גם משתנים כי אנחנו אנשים, וכל בן אדם הוא אחר, יש ידע מסוים שכל הצוותים הפליאטיביים מביאים איתם, אבל בסוף באמת זו כימיה אישית. וזה מה שהופך את המקצוע הזה גם לכל כך קסום. אין מקרה אחד דומה לשני, אני לומדת המון המון מהמשפחות, הן בעצם מובילות אותי בהחלטות, אני מביאה את האפשרויות, אבל בסוף הם יובילו את זה ונחליט בכל מקרה, בהתאם למטופל, בהתאם לסביבה שבה הוא נמצא.
איך את יודעת מתי הוא הרגע לדבר על מוות?
החולה אומר לי, אני מקשיבה. אנשים שולחים רמזים. אני לא חושבת שיש חובה לדבר על מוות, ואין רגע שבו זה נכון לדבר עליו. הנכון הוא תמיד להקשיב. להקשיב לחולה, לרמזים שהוא שולח, למשפחה שמכירה אותו הרבה יותר טוב ממני, ולראות מתי נכון להם. בסופו של דבר, אנשים נפטרים כמו שהם חיים. אנשים שדיברו במשך חודשים ושנים, כל החיים שלהם הם דיברו, המושג מוות היה נוכח בלקסיקון שלהם, הוא עלה, אז כנראה שגם בשעת חולי הוא יעלה בצורה כזו או אחרת, ואנשים שלא אהבו לדבר על זה כל החיים, הם כנראה גם לא יאהבו לדבר על זה עד הסוף. אני צריכה לכבד את זה. אני כן מחויבת אם אני חושבת שזה משהו שממש מתקרב במונחים של שבועות או ימים, אני מחויבת ליזום את זה מצידי ולהכין אותם, כי יכול להיות שהם באמת לא מזהים את זה, וזה לא רק חוסר נוחות לדבר על זה. ואז אני בהחלט כן מוצאת את הדרך ליזום את זה מצידי ולהכין אותם. אבל כמה נדבר על זה, וזה תלוי בהם.
מאזין לנו עכשיו חולה, או בן משפחה של חולה, שתוהה איך הוא ידע שהוא צריך להתחיל לבדוק אם צריך לדבר על המוות. מה הוא צריך לשאול לשם כך? מה הוא צריך לדעת לשם כך?
אנשים באמת שמתמודדים עם מחלות, ברור לי שלכולם יש את הפאזה הראשונה של האבחון, שהיא פאזה מאוד מאוד קשה. בעצם נכנסים לתוך עולם חדש, לא מוכר, מושגים שהם לא מוכרים בכלל, הצוותים הרפואיים מדברים במונחים שהם בכלל לא מבינים, ויש תקופת הסתגלות בכלל העולם הזה. ברוב המקרים זה לא מתרחש כל כך מהר, ואנשים נכנסים לאיזושהי שגרת טיפולים, לומדים לחיות לצד המחלה, עם המחלה, ומסגלים אורח חיים חדש. אני חושבת שאם מצליחים לפתח שיח כנה עם הרופא המוביל, אז אפשר לדעת, לזהות האם יש עוד אופציות טיפוליות, וכשאנחנו רואים שמנוצלים עוד ועוד משאבים, ואין שיפור, זה צריך להדליק נורה אדומה, וצריך לשאול, זה לא בושה, וזה חשוב, לשאול את הרופא המטפל, הטיפול הזה שאתה מציע לי עכשיו, הוא יכול להבריא אותי, הוא יכול להאריך את חיי, מה המטרה שלו, האם הוא נועד כדי למשוך עוד זמן, זו שאלה מאוד מאוד אמיצה, אני לא בטוחה שכולם מרגישים נוח לשאול אותה, אבל אני ממליצה לשאול אותה מהסיבה הפשוטה, שאם חשוב לך לדעת את זה, אל תצפה שהרופא יתרום את המידע הזה מעצמו.
ומדוע? כי זאת באמת שאלה. מתי הרופא הוא אמיץ מספיק לומר את זה, או כשרופא מודה, או אומר, או מצליח להפיק מעצמו את התובנה הזאת, החוצה, שמדובר בדרך ללא מוצא, הוא מודה באיזשהו כישלון שלו, וקשה לו להודות בו. או שזה מייצר שבר באמון בין הרופא או הצוות לבין המשפחה והחולה.
אין ספק שמדובר על ריקוד משותף. אני חושבת שגם כולנו בני אדם, האנשים שנותנים את השירות הרפואי, הרופאים, אחיות, עובדות סוציאליות, כל הפער הרפואי, הם כולם אנשים שבאו מתוך תקווה מאוד גדולה לרפא ולהבריא אנשים. וגם הם עוברים משבר לצד החולים שאי אפשר לרפא אותם. הם מאוד מקווים לטוב, והרבה פעמים התקווה הגדולה שלהם משמה את עיניהם מלראות בעצמם את ההידרדרות. אולי חוסר הפתיחות הזו הרבה פעמים נובע, לא מתוך רצון להסתיר מידע, כמו מחוסר יכולת לראות אותו בעצמם. ולפעמים מישהו צריך לשאול את השאלה. לפעמים תשאל את זה האחות, לפעמים ישאל את זה בן המשפחה, לפעמים החולה עצמו. וכששואלים את השאלה, אני חושבת שזה מכנס את כולם פנימה לחשוב, ואני חושבת שרוב הרופאים, אם ישאלו אותם שאלה גלויה, הם גם ייתנו תשובה גלויה. זה קשה להם, ברור. הם בני אדם, וגם הם חווים את תחושת אכזבה. אבל בעיניי, אם רופאים ישכילו, ואני חושבת שיש יותר ויותר רופאים שמבינים שהם לא אלוהים, הם באים לתת את מה שיש, הם באים להאריך חיים ולתת איכות חיים כמה שיותר, הכישלון הוא לא כישלון אישי שלהם, ואני חושבת שבכלל מוות הוא לא כישלון, הוא חלק מהחיים. מהיום שאנחנו נולדים, אנחנו הולכים לשם, אנחנו חיים, אנחנו עסוקים בחיים, טוב שאנחנו עסוקים בחיים, אבל הידיעה הזו קיימת אצל כולנו, מתי זה יקרה, זה לא בידינו, וכל יום נוסף שיכולנו לתת לבן אדם לחיות באיכות חיים טובה, הרווח הוא של כולנו. זה עניין של תפיסות שאני חושבת שהן קשורות בכלל לתפיסות עולם, שאיתם אנשים באים להתמודד עם החולי, עם הרפואה, הן לא בהכרח קשורות להתמודדות באמת עם הסוף.
אבל יש גם טקסטבוק של מתי נכון, באיזה שלב, לעצור ולחשוב, על פי אילו סימנים של התפתחות של מחלה, של סערה של מחלה, מזהים שזה לא איזה פיק זמני, אלא תהליך שמוביל לכיוון אחד.
אז באמת, מתי אני יוזמת מצידי שיחה, זה באמת כשיש כמה סימנים שהם לא בטקסטבוק, אבל המציאות מראה אותם. הידרדרות תפקודית משמעותית היא משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו, ירידה משמעותית במשקל. בעיקר תחושה של החולה עצמו שהוא עייף מהטיפולים והמתמודדות עם המחלה. עכשיו, תקופות של משבר ועייפות הן שכיחות והן הגיוניות, הן נורמטיביות, אבל לפעמים יש תחושה פנימית מאוד חזקה שזה כבר לא זה. והחשיבות הגדולה היא לשים לב לרמזים האלה שהחולים שולחים לנו. הם ישלחו אותם, חלק יגידו את זה בגלוי וחלק ירמזו. ואם אנחנו מסתכלים על הרמזים האלה ושומעים אותם, מקשיבים אליהם, אז אני חושבת שזה הזמן להגיד רגע. יכול להיות שזה לא מתקדם כמו שהיינו רוצים, ובואו נחשוב עכשיו מהנקודה הזאת, מה הכי חשוב לנו, מה העדפות שלנו, איך אנחנו רוצים שזה יתנהל מכאן.
אבל איך, קציה כהן, איך מנהלים את המתח הזה, שבין תחושה שאולי היא זמנית, אולי היא חולשה רגעית, לבין החובה, המחויבות לכבד את הרמזים, כפי שאת קוראת להם, את המסרים האלה?
צריך הרבה ענווה, אנחנו לא תמיד יודעים, ואני משקפת את זה כמו שזה, למשפחה ולחולה. זאת אומרת, אני אומרת, אנחנו רואים פה איזושהי דרדרות, אנחנו נותנים את הטיפול המקסימלי, אבל אנחנו נמצאים פה באיזשהו צומת, שאנחנו לא יודעים בצומת הזאת לאן זה הולך. זה יכול להיות שיהיה מפה שיפור, ויכול להיות שתהיה מפה הידרדרות. ואחד המשפטים, אני חושבת, המובילים, זה לצפות לטוב ולהתכונן לרע.
אבל יש חולה, שעל פי טבעו, או בשל משבר רגעי, עכשיו ירים ידיים. אולי מוקדם מדי, בני משפחתו יגידו, לא, לא לוותר עדיין, עוד לא. ואתם תדעו שאתם צריכים להקשיב לזה אף לזה, ולקבל החלטה. מה עושים?
המציאות היא באמת מאוד מורכבת, בדיוק מה שאת מתארת אותה, אבל אני חושבת שרוב ההחלטות שאנחנו עושים הן לא או-או. יש כמה החלטות שהן החלטות קצה, האם להנשים או לא להנשים, לעשות עיסויים או לא לעשות עיסויים, אבל רוב ההחלטות הן החלטות שיש זמן לדון עליהן, לקרוא את כל הנתונים, לבדוק את החולה, לעשות שיחה אחת ועוד שיחה, ובאמת לנסות יחד להגיע להחלטה שהיא מוסכמת על כולם. כשיש לרפואה מה להציע, היא תגיד את זה במפורש. אני חושבת שאחת השאלות החשובות שמשפחה צריכה לשאול, מה המחיר של הטיפול שמציעים לי? ובאמת לנסות כל הזמן לעשות את המאזן הזה, וזה יום יומי, זה לא החלטה שהיא אחת, החלטנו משהו ומפה הולכים רק בנתיב הזה. אנחנו עושים חישוב מסלול מחדש יום יום, ולפעמים מקבלים החלטה לכיוון אחד, ואז אנחנו אומרים, רגע, טעינו, החולה עושה רושם שאולי הוא מתאושש, ואז אנחנו אומרים, עצור, עושים עוד פעם חושבים ומשנים כיוון, ולהפך, הלכנו בנתיב אחד, חשבנו שהמטופל הזה יעמוד בעוד טיפול, התגובה הייתה קשה ממה שציפינו, עושים רגע פוס, עצור, וחושבים מחדש. ואני חושבת, אולי יש המלצה באמת לחולים ומשפחות, זה לא לקבל את תוכנית הטיפול כזה, קיבלנו החלטה, היא גזורה ומעכשיו רצים ככה הלאה. מותר להרים דגלים אדומים, מותר לשים סימני שאלה, חשוב לשים סימני השאלה, אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, ומרגישים בפנים במה אתם יכולים לעמוד ומה לא. ותשקפו את זה לצוות הרפואי. זה המידע הכי חשוב שאתם יכולים לתרום לעצמכם.
את הראה לזה אבל שמשפחות הרבה פעמים, האדם, על פי טבעו, הוא זקוק לתוכנית. כשמקבלים את הבשורה הזאת, הדבר הראשון שעוזר לחזור לעמוד אחרי שהאדמה רועדת, זה תוכנית. תוכנית פעולה. וכשמתחילים לשנות את התוכנית הזאת, מטעמים שמנית כרגע, זה מבלבל, ויש איזה רצון, לא, לא, אל תבלבלו אותי עכשיו, תשאירו אותי עם התוכנית שכבר צעדנו בה, כי זה כל כך קשה.
אני מאוד מסכימה, אני חושבת שכולנו זקוקים לתוכניות, אני חושבת שצריכה להיבנות תוכנית ראשונית, וצריך יחד עם התוכנית הזאת לומר שנהיה קשובים לתחנות בדרך, ונבדוק את עצמנו שוב ושוב. זה בסדר גמור לעצור שנייה ולחשוב. אני חושבת שאם אני מזהה מישהו שבאמת הדבר שהכי חשוב לו זה התוכנית, אז אנחנו נשתדל כמה שיותר באמת להיצמד לתוכנית. אני אכבד כי זה העדפות שלו, זה סדרי עדיפויות שלו בחיים שלו, זה מה שעושה לו סדר. ויש כמו אלה, יש גם אנשים אחרים שהם רוצים לבחון כל דבר מחדש ולשקול שוב ושוב. אז גם אם אני חושבת שהתוכנית מצוינת, אני מוכנה לבוא ולשקול איתם את זה שוב.
ומה קורה כשבתוך המשפחה יש חילוקי דעות?
זה טבעי. כל החיים יש חילוקי דעות בתוך משפחות בהרבה נושאים. הם מתעצמים כשאנחנו מדברים על שאלות של חיים ומוות. הניסיון הוא באמת לנסות למצוא מכנה משותף. לייצר אמון, אני חושבת שככל שהם בהיכרות בין הצוותים הרפואיים למשפחות יהיה מוקדמת יותר, אז כבר יש יותר אמון באיזשהו היכרות הדדית שהיא מאפשרת לקבל החלטות יותר מוסכמות, יותר מתאימות. אנחנו מחויבים תמיד לחולה, הוא הראשון, ואנחנו נפסים לזהות הרבה פעמים מה הכי נכון לו, אבל הוא חי בתוך קהילה, והקהילה הזו גם יש לו מקום.
אמרת קציה כהן, תיארת את הרגע שבו את נקראת למחלקה מסוימת, לפגוש את הצורך להגדיר רפואה פליאטיבית ואת השלב הזה. זאת אומרת, חלק גדול מהמטופלים את פוגשת רק בשלב הזה, אותם ואת בני משפחותיהם. אז מתבקש פה איזה נועל מאוד מזורז של היכרות, כדי לרכוש את האמון הזה, לבנות אותו ולהתקדם.
נכון. האידיאליזם, אנחנו מכירים אנשים באמת לאורך זמן, חודשים ואולי אפילו שנים, אבל לפעמים באמת ההיכרות היא של כמה ימים, או במקרה קיצון גם כמה שעות. אני מציגה את עצמי, ואני מבקשת תמיד שיספרו לי משהו על בן המשפחה שלהם. אם החולה יכול לספר, אז כמובן אני אפנה אליו ישירות. כדי שאני אכיר, כדי שאני אדע בבזק את מי אני פוגשת, ובדרך כלל אנשים, כשהם מציגים את עצמם, כשהם מציגים את הבן המשפחה, הם מכניסים אותי לתוך העולם שלהם. וכשאני מקשיבה קודם, אני מרגישה שאני שומעת מה חשוב להם, מה הדבר שהכי משמעותי להם. ולדברים האלה אני מנסה להתחבר קודם, לא לטקסטבוק שנמצא בראש שלי, אלא דברים שהכי מציקים להם. ובדרך כלל אם אני נותנת מענה טוב לדברים שהכי מציקים להם כרגע, אז נבנה איזשהו אמון ראשוני. אני משתדלת מאוד לא לבוא עם אג'נדה, למרות שיש לי אג'נדה משלי, ולמרות שקראתי את התיק הרפואי בדרך כלל לפני, אלא באמת לבוא פתוח, לשמוע אותם, ומתוך הצרכים שלהם לבנות את התוכנית.
יש הבדל בין משפחה סביב ילד, למשפחה סביב מבוגר, למשפחה סביב קשיש?
אני לא יודעת להגיד בעיניים של המשפחה, אני יודעת להגיד בעיניים שלי. שלי יש הבדלים, משפחה זה משפחה, אבל בתחושה שלי, אדם בן 50 שמטפל באבא שלו במחלקה הפנימית, לא מגיב כמו אדם בן 50 שמטפל בילד שלו במחלקת ילדים. משהו בתגובה, באורך החיים הטבעי, בדרך העולם הוא שונה, ואנחנו לא יכולים להימנע מהמטענים האישיים שלנו. כן, זה דורש מאיתנו להיות רגישים כל פעם לצרכים, וגם זה איזה שהם, אולי זה באמת איזשהו משהו, קונספציות שאנחנו שבועים בהם, כי בסופו של דבר גם האיש הזה בן 50 שמתמודד עם אבא שלו, אנחנו לא יודעים מה הם עברו בחיים, אנחנו לא יודעים מה הם נושאים על גבם, עם איזה חוויות הם מגיעים לרגע הספציפי הזה, ויכול להיות שהם טעונות הרבה יותר מהאבא לילד הצעיר. אז להיות כל הזמן פתוחים, לשמוע איפה הם נמצאים,
ולמשפחות, מה את אומרת אם מאזינים לך עכשיו?
אני חושבת שאם תצליחו בתוך כל הכאוס הזה שאתם נמצאים פה לזכור, שנמצאים מולכם אנשים, אנשי צוות רפואי שהם אמנם במדים, אבל הם אנשים, ותצליחו להביא להם, לשקף להם את המקום האישי שלכם, את הדמויות שעומדות מאחורי הכותרת של החולה, אתם תרוויחו הרבה יותר. תרתמו אותם אליכם, שיטפלו בכם, לא בתיק רפואי.
קציעה כהן, חות מומחית בטיפול תומך, פליאטיבי, מרכז הרפואי העמק. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגישה טלי ליפקין שחק. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.